שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף ו' במסכת ערכין. נתחיל ברבע העליון של עמוד א' ונסיים במשנה בזין עמוד א'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום יש לנו שיעור פשוט, נחלק אותו לשלושה חלקים. שלושת החלקים לא ממש עוסקים בערכין. החלק הראשון זה לגבי גוי. אתמול ראינו שגוי יכול להקדיש גם לבדק הבית. היום נראה שהיכולת הזאת יכולה ליצור בעיה. שמה? שגם אם גוי מקדיש משהו לא למקדש, אלא לאיזושהי מטרה קדושה אחרת, אנחנו חוששים שאולי הוא לא ממש מבין מה הוא עושה, אולי הוא בעצם מתכוון שגם זה יהיה למקדש. זה החשש שלנו, ונדבר על זה בשני תחומים. תחום אחד, אומר רב יהודה בשם רב, תרומה גדולה. יש דעה במסכת קידושין שגוי יכול לתרום תרומה גדולה, כלומר זה תופס, אבל אומר רב, עדיין חוששים למה שהזכרנו, ולכן צריך לשאול אותו, אם הוא אמר שהוא התכוון לתרום מהתבועה כמו שיהודים תורמים, אז הכל בסדר, זה הולך לכהן. אבל אם הוא לא יאמר את זה, אז אנחנו חוששים שהוא בעצם מתכוון לשמיים, כלומר למקדש, וממילא, כיוון שאין היום מקדש, אז זה צריך להיגנז. זה תחום אחד. תחום שני זה ברייטה, שם מדובר על גוי שקדיש איזה קרש יפה לבית הכנסת, וגם שם אומרת הברייטה, צריכים לבדוק האם הוא התכוון באמת לבית כנסת, ואז הכל בסדר, או שהוא בעצם מתכוון לשם שמיים, ואז צריך לגנוז את הקרש. זה תחום שני, אבל אומרת הגמרא יש כאן בעיה. שמה? בברייטה הזאת על הקרש, הברייטה מזכירה שעל הקרש היה שם שמיים, ולכאורה למה מזכירה את זה? אולי כי רק שיש שם שמיים, אז חוששים שהוא התכוון להשם, אבל סתם ככה, אולי לא, וזה קשה על רב, שאמר שגם סתם ככה חוששים לגבי תרומה. זו השאלה. ועונה הגמרא, לא. באמת גם בברייתא חוששים גם ללא שם השם. אז למה הברייתא הזכירה שעל הקרש היה שם השם? בשביל לומר לנו שבמקרה שבו כן מותר להשתמש בקרש, אפילו שיש שם שם השם, מותר להשתמש. ורק צריך לחתוך את האזור של השם השם, אותו לגנוז, ובשאר מותר להשתמש. אז עד כאן לגבי גוי שמקדיש לדברים אחרים, שצריך לשאול אותו האם בעצם הוא התכוון להשם. זה היה החלק הראשון. החלק השני מתחיל באמצע עמוד א', גם זה לא קשור לערכין, אבל זה מובא כאן אגב הדיון בהקדשה של דברים שונים, וזה שאומר רב נחמן, אם לקחתי כסף ואמרתי שהכסף הזה ילך לצדקה, אני יכול לשנות את זה. כלומר, אני יכול להשתמש בזה למקולת, ואני פשוט יהיה חייב לצדקה מכסף אחר. זה רב נחמן, מותר לשנות, ועכשיו על העיקרון הזה נראה ארבעה דיונים שונים. דיון ראשון זה שרב נחמן עצמו חשב שמותר לעשות את זה רק בשביל להשתמש לעצמו, אבל אמר רב יוחנן, לא, מותר גם לעצמו וגם לתת לאחרים, למשל להלוות למישהו. זה דיון ראשון. דיון שני זה לגבי הניסוח, נאמר קודם את הדעות, אחרי זה נציע סברות. רבי זעירה אומר שמה שאמרנו שמותר לשנות זה רק שהוא אמר סלע זו עליי לצדקה, אבל אם הוא אמר רק סלע זו לצדקה, אז אסור לשנות. זה רבי זעירה. רב אומר אם כבר אתם מחלק אז להפך, אבל למעשה רב אומר שבאמת מותר בשני הניסוחים, בין אם הוא אמר עליי ובין אם לא. אלה הדעות. עכשיו בואו ננסה להסביר. אז הדעה הראשונה זה רבי זעירה שמותר דווקא כשהוא אמר עליי, אבל אם לא אסור. לכאורה הסברה כאן פשוטה, כשהוא אמר סלע זו עליי לצדקה. משמע שהוא לא התכוון להקדיש דווקא את הסלע הזה, אלא הוא התכוון יותר לחייב את עצמו, וממילא בסלע הוא יכול להשתמש למה שהוא רוצה, העיקר שהוא יביא. לעומת זאת, כשהוא אמר סלע זו לצדקה, אז הוא התכוון לסלע הספציפי, ולכן אסור לשנות. זה לגבי רבי זעירה. רב לעומת זאת אומר שני דברים. קודם כל הוא אומר, אם כבר לחלק אז להפך. מה הסברה של זה? כנראה שבשלב הזה הוא מבין שלא משנה מה הניסוח, בכל מקרה ברגע שאמרתי סלע זו, הסלע הזאת בעצם כבר שייכת לעניים, ובשני המקרים עקרונית אסור לשנות, אבל בכל זאת יש הבדל בין שני הניסוחים. כשהוא אומר סלע זו עליי, אז הוא בעצם מקבל עליו אחריות, שאם הסלע יאבד הוא צריך להביא עוד סלע, אבל כשהוא אומר סלע זו והוא לא אומר עליי, אז שם הוא לא מקבל אחריות, ואם הסלע יאבד אז נאבד והוא לא יהיה חייב. וממילא אומר רבה, מבחינת טובת העניים, דווקא במקרה של סלע זו, עדיף להם שהוא כן ישתמש. למה? כי ברגע שהוא משתמש, אז זה כאילו סוג של שולח יד בפיקדון, כך לפי רשי, ואז ברגע זה הוא כן מקבל אחריות. וכך זה יותר טוב לעניים, כי כך יש לו אחריות. ולכן, דווקא במקרה כזה, אנחנו מעדיפים שהוא כן יוכל להשתמש, בשביל שהוא יקבל אחריות, אבל כשהוא אמר עליי, ממילא יש לו אחריות, אז אין סיבה לעניים לומר לו שהוא יוכל להשתמש, ולכן אמר רבה, אם כבר להתיר לו להשתמש, זה דווקא בסלע זו. זה מה שרבה אמר בהתחלה, אבל כאמור, מיד אחרי זה הוא אומר שהאמת היא שבשני הניסוחים מותר לו להשתמש. ומה הסברה? כנראה בניגוד למה שהוא אמר מקודם, גם כשאני אומר סלע זו וגם כשאני אומר סלע זו עליי, זה עוד לא ממש של העניים. גם כשאמרתי את זה, עדיין אמרתי את זה על דעת זה שאני אוכל להשתמש, ולכן לא משנה באיזה ניסוח הוא עדיין יכול להשתמש. עד כאן שני הסעיפים הראשונים. עוד פעם נזכיר, רבי יוחנן הוסיף שזה בין לעצמו בין לאחרים, רב הוסיף שזה בין אם הוא אמר סלע זו ובין אם הוא אמר סלע זו עליי. לסיכום, הגמרא מביאה גרסה נוספת שכל זה רב נחמן עצמו כבר אמר, כלומר של עצמו ולאחרים, וסלע זו וסלע זו עליי, בכל המקרים האלו מותר לשנות ולהשתמש בסלע למשהו אחר ולתת סלע אחר לצדקה. עד כאן שני הסעיפים הראשונים. עכשיו הסעיף השלישי בא ומקביל את זה. אומרת הברייתא, כל זה נכון כשהכסף עדיין אצלי בבית, אבל ברגע שנתתי לגבי הצדקה, אז כבר זה באמת של העניים כי הוא זוכה בשבילם, ואז כבר אסור לשנות, ולכן הגבי צדקה לא יכול לקחת כסף מהקופה בשביל ללכת למכולת ולשים כסף אחר, זה כבר שייך לעניים. זה בברייתא. עכשיו שואלת על זה הגמרא מרבי ינאי שהגבאי צדקה והוא כן היה לוקח מהכסף לעצמו ואז מחזיר, ועונה הגמרא, רבי ינאי רק עשה את זה בשביל לעזור לעניים, כי הוא רוצה שהקופה תראה ריקה, וכך יהיה לו יותר קל לעודד את הציבור לתרום את חלקם לקופה, ואחרי זה הוא כמובן החזיר את הכסף, ולכן אצלו זה המותר. עד כאן הסעיף השלישי. עכשיו בינתיים, כל מה שדיברנו זה על צדקה. מה לגבי דברים אחרים? למשל, מישהו תרם איזשהו נר יפה לבית הכנסת? האם בית הכנסת יכול לומר, אנחנו לא צריכים נר, בוא נקנה עם זה משהו אחר? אומרת הברייתא שזה אסור. רבי חייא חשב שזה אסור בכל המקרה, בין אם הם רוצים לשנות לדבר רשות, בין אם לדבר המצווה, אבל עולה ברבי יוחנן שזה לא נכון. לדבר רשות אסור להם. לדבר רשות אסור באמת, אבל לדבר מצווה, נגיד הם לא רוצים נר, הם רוצים פרוכת חדשה, ספרים, כיבוד לשיעור, אז מותר. איפה רואים שרבי יוחנן אמר את זה? הוא אמר את זה לגבי גוי. גוי שתרם איזה משהו יפה לבית כנסת, אמר רבי יוחנן, כל עוד עדיין זוכרים שזה הוא תרם, אז אסור לשנות, כי אם נשנה הוא יתעצבן, אבל אם עברו כמה שנים וכבר שכחו מי תרם את הדבר הספציפי הזה, אז מותר, זה בגוי. משמע שביהודי, גם לפני זה מותר, כי היהודי לא יתעצבן, כי הוא מבין שבית כנסת צריך לעשות מה שטוב לו ולא מה שטוב לתורמים, אז הנה רואים שרבי יוחנן תיר, וממילא יוצא שמה שהברייתא אסרה זה לדבר הרשות, ומה שרבי יוחנן התיר זה לדבר מצווה. וגמרא מסיימת בסיפור לגבי זה, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור, וגענו למשנה בעמוד ב'. החלק השלישי מדבר על גוסס ויוצא להרג, כלומר אדם שחייב מיתת ביתין ועומדים להרוג אותו, ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון יעסוק בערכין, שני הסעיפים הבאים יעברו לנושאים אחרים. אז הסעיף הראשון, האם גוסס ויוצא להרג, שייכים לדיני נדרי דמים וערכין. אז לגבי האם יכולים לנדור או להאריך, ודאי שהם יכולים, נזכיר את זה בסעיף השני. לגבי האם יכולים להיות נדרים או נערכין, אז לגבי נדרים הם לא יכולים, כי אין להם שום שווי כספי, עוד שנייה הם מתים. לגבי נערכין, אז גוסס כבר הזכרנו לפני יומיים בברייתא שהוא לא יכול להיות נערך, כי כתוב והעמידו לפני הכהן ואי אפשר להעמיד אותו. לגבי יוצא להרג, בזה יש מחלוקת. תנא קמא אומר שהוא לא נערך, רבי חנינא בן עקביא אומר שהוא נערך. עוד פעם שנזכור, גוסס לא נערך, יוצא להרג זה מחלוקת, תנא קמא אומר שלא, רבי חנינא בן עקביא אומר שכן. מה המקור ללא ולמה רבי חנינא חולק? אז תנא קמא שאומר שלא זה כי הוא דורש את הפסוק הבא, כתוב בויקרא כ"ז בפרק של ערכין, כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה מות יומת. נקרא את זה עוד פעם, כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה מות יומת. זה הפסוק, הפשט פה לא ברור, ולכן תנקה מדורש כך. כל חרם אשר יוחרם, הכוונה היא לאדם שחייב מיתה, כלומר החרימו אותו, צריכים להרוג אותו, אז הוא לא ייפדה, כלומר הוא לא כמו דברים שיש להם ערך שאפשר לפדות אותם, כלומר הוא לא נערך. זה המקור של תנקה שיוצא להרג לא נערך. לעומת זאת, רבי חנינא בן עקביא אומר שהוא נערך, אז מה הוא לומד מהפסוק? גם הוא מסכים שכל חרם אשר יוחרם, הכוונה היא לאדם שחייב מיתה, אלא שאת ההמשך הוא מסביר אחרת. הוא אומר, אדם שחייב מיתה לא יכול לשלם כופר נפש ולפתור את עצמו מהמיתה, אלא הוא צריך למות. עכשיו, למה שנעלה על הדעת שזה אפשרי? כי לגבי אדם ששור מועד שלו הרג אדם, אז הניסוח של התורה זה שלכאורה צריך להרוג את הבעלים, ורק אם הוא משלם, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו, אז לא הורגים אותו. אז היינו חושבים שאולי גם בשאר חייבי מיתות אפשר לעשות את זה? כמה שמלן שלא, זה מה שרבי חנניה בן עקביא לומד מהפסוק, וממילא לדעתו, מי שיוצא להרג, כן יכול להיות נערך. עד כאן הסעיף הראשון בחלק השלישי. הסעיף השני זה ברבע התחתון של עמוד ב', וזה לגבי נזיקין. מה הקשר נזיקין? בואו נחזור למשנה רגע. במשנה בינתיים הזכרנו את תנא קמא ואת רבי חנינא בן עקביא, שהם דיברו על האם גוסס ויוצא להרג, נדרים ונערכים. אחרי זה פתאום הגיע רבי יוסי ואומר משהו שלכאורה אף אחד לא דיבר עליו, והוא אומר שהגוסס ויוצא להרג, מעכשיו בשביל לקצר, בואו נגיד רק גוסס. הוא אומר שהגוסס נודר ומעריך ומקדיש, ושאם הוא הזיק, הוא חייב לשלם. עכשיו, לזה שואלת הגמרא, מה רבי יוסי רוצה? זה לא שהם אמרו שלא, ורבי יוסי צריך לבוא ולומר אמר שכן. אף אחד לא דיבר על זה, אז למה זה נשמע כאילו שרבי יוסי חולק עליהם לגבי זה? ועל זה עונה הגמרא, נכון, באמת לגבי הדינים הבסיסיים אין מחלוקת, כולם מסכימים שגוסס יכול לנדור ולהעריך ולהקדיש, ואם הוא הזיק הוא חייב לשלם, והמחלוקת היא במשהו אחר. וזה מה קורה אם יורש הזיק, וכאמור עקרונית הוא צריך לשלם, אבל כאמור הוא גוסס והוא מת לפני שהביא אותו לביתין, והשאלה היא האם יורשים צריכים לשלם מהנכסים שהם ירשו מהאבא על הנזקים שאבא עשה. ובזה המחלוקת. תנא קמא ורבי חנינא בן עקביא אומר שהם פטורים מלשלם, ורבי יוסי בא ואומר שהם חייבים. שוב נקצר, לתנא קמא הם פטורים, לרבי יוסי הם חייבים. מה המחלוקת? למה כל אחד אומר את דעתו? כאן יש שני הסברים, רב יוסף ורבא. מה המחלוקת? בשביל להבין נקדים לרגע שימרו ונלווה לשימון כסף. נקדים לרגע, שימרו ונלווה לשימון כסף, והם עשו שטר על ההלווה הזאת, ואז שימון מת, אז ודאי שהיורשים כן צריכים לשלם, כי כשזה מלווה בשטר, הנכסים משתאבדים לחוב, וגם כשאבא מת, הילדים משלמים מהנכסים. זה כשזה מלווה בשטר. מה לגבי מלווה בעל פה? האם גם שם יש שיעבוד נכסים או לא? זה מחלוקת במסכת קידושין. זה לגבי הלוואה. עכשיו בוא נחזור עלינו לגבי נזק. שוב השאלה היא, האם יורשים צריכים לשלם על הנזקים שאבא שלהם עשה מהנכסים שהם ירשו? תנא קמא אמר שלא, רבי יוסי אמר שכן, עכשיו נראה שני הסברים במה בעצם הם חולקים, אחד של רב יוסף, אחד של רבא. רב יוסף מסביר שחיוב על נזק לפי כולם זה בעצם כמו הלוואה בעל פה, כי הרי לא היה איזשהו שטר על החוב הזה, הוא פשוט הזיק והוא התחייב, וממילא המחלוקת האם היורשים משלמים זה בעצם כמו המחלוקת לגבי מלווה על פה, כלומר לתנא קמא במלווה על פה אין שיעבוד נכסים ולכן גם בנזק אין שיעבוד והיתומים פטורים, לרב יוסי במלווה על פה יש שיעבוד ולכן גם בנזק יש והיתומים חייבים. זה רב יוסף, האם במלווה על פה יש שיעבוד והיתומים משלמים או לא. הסבר שני זה רבא, והוא מסביר שבאמת בין לתנא קמא ובין לרבי יוסי במלווה על פה מוסכם שלא גובים מהיורשים, אלא שכאן הרי לא מדובר במלווה, אלא בנזק, והמחלוקת היא האם חיוב על נזק נחשב כמלווה בעל פה או כמלווה בשטר. תנא קמא אומר שזה כמלווה בעל פה ולכן לא גובים מהיורשים, רבי יוסי אומר שזה כמלווה בשטר, כי הרי זה כתוב בתורה שמשלמים על נזקים, אז כאילו שזה כתוב, וממילא כן גובים מהיורשים. זה ההסבר של רבא. בסוגריים, הגמרא מביאה גרסה אחרת ששני הסברים אלו של רב יוסף ורבא לא נאמרו על המחלוקת במשנה שלנו, אלא על מחלוקת מקבילה לגבי אדם שיוצא להרג והזיק ואז מת, ששם תנא קמא מחייב את היורשים ורבי שמעון בן אלעזר פותר אותם. כלומר אותה מחלוקת עם אותם שני הסברים של רב יוסף ורבא. עד כאן המחלוקת. ועכשיו לסיום הסעיף הזה, קושייה ותירוץ. הקושייה היא מברייתא שמספרת על אדם שחפר בור ברשות הרבים והגיע שור ולא ראה ונפל עליו, כלומר על החופר והרג אותו, וגם השור עצמו מת. אז אומרת הברייתא, היורשים של החופר צריכים לשלם בעל השור את הנזק של השור, כי בגלל אבא שלהם השור מת. אז מה אנחנו רואים כאן? שיורשים כן משלמים על הנזק של אבא שלהם, אז איך זה מסתדר עם תנא קמא שאמר שהם לא? עונה הגמרא, כי כאן מדובר שהמזיק, כלומר אותו חופר, עמד בדין בביתין לפני שהוא מת, ואז ודאי זה כבר נחשב כמו חוב בכתב, והיורשים צריכים לשלם. זה התירוץ. עכשיו מבחינת הסיטואציה קצת קשה להבין את זה, הרי הוא נמצא בבור, השור נפל עליו והרג אותו, איך בדיוק הוא הספיק כאן לעמוד בדין ורק אז למות? אז בהתחלה הגמרא מציעה שאולי הוא רק נפצע קשה ונהיה מה נקרא טריפה, והוא יצא מהבור ועמד בדין ורק אז הוא מת, אבל זה לא מסתדר עם הניסוח של רב נחמן של הברייתא, שהוא מת ממש בתוך הבור והוא לא יצא. לכן הגמרא מציעה משהו עוד יותר מפתיע, וזה שבאמת השור נפל עליו והוא גוסס שם בתוך הבור, ורגע לפני שהוא מת במקום להציל אותו התכנסו שלושה אנשים ועשו ביתין וחייבו אותו לשלם על השור ואז הוא מת, ולכן הילדים צריכים לשלם. זה הסבר השני. כמובן שקשה לדמיין סיטואציה כזאת, המטרה של הגמרא זה ללמד עקרונות, לאו דווקא לדבר על מקרים שבאמת יכולים לקרות. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני של החלק הזה, ראינו מחלוקת האם יורשים משלמים על הנזקים של אבא שלהם, וראינו שני הסברים. הסעיף השלישי והאחרון מתחיל בשליש העליון של זין עמוד א', וזה מובא כאן לגמרי בדרך אגב. אמרנו שמי שיוצא להרג הוא לא נידר, כי בעצם כבר אין לו שווי, וגם אמרנו בברייתא שדילגנו עליה שמי שחובל באדם כזה גם כן פטור מלשלם, כי אדם הזה בעצם מבחינה מסוימת כבר מת, כך הגמרא בסנהדרין מסבירה שהוא גב רק תילה, אבל יש דברים שהוא בכל זאת נחשב חי, וזה לגבי כפרה. אומרת הברייתא, אדם כזה שיוצא להרג, ובמקביל הוא גם עשה משהו שחייב אותו בחטאת, למשל הוא אכל חלב בשוגג, אז האם לפני שהורגים אותו קודם עושים לו את הקורבן? אז זה תלוי מתי זה קרה. אם זה קרה למשל שעה לפני שהוציאו אותו להורג והוא כבר הספיק להפריש קורבן, אז עושים את הקורבן וזורקים את הדם על המזבח, ככה יהיה לו כפרה ורק אז הורגים אותו. אבל אם הוא עשה את החטא רק עכשיו, נגיד בדרך לבית הסקילה, והוא עוד לא הפריש קורבן, אז לא מעכבים אותו, לא רוצים לענות את דינו, אלא מוציאים אותו פשוט להורג ומבטרים על הקורבן. עכשיו שואלת הגמרא, אם אתה לא רוצה לענות את דינו ולהוציא אותו להורג מיד, אז גם ברישה הרי אתה מתעכב. נכון שהוא כבר הפריש קורבן, אבל צריך לשחור משחות הקורבן, זה לוקח זמן, אז למה שם לא אכפת לך לענות את אינו? עונה הגמרא, נכון, באמת גם מזה אכפת לי, אלא שברי שם דובר שלא רק שהוא הפריש את הקורבן, אלא גם כבר שחטו אותו וגם קיבלו את הדם, וכל מה שנשאר זה רק לזרוק על המזבח, עניין של כמה שניות, ממילא את זה כן מחכים, ומה שהברית אמרה בסיפה שלא מחכים, התכוונה לכל דבר שיותר מזה, כלומר גם אם כבר הפרישו אבל עוד לא שחטו, ובטח אם עוד לא הפרישו, שאז לא מחכים אלא פשוט הורגים אותו. זה היה הסעיף השלישי של החלק השלישי של השיעור, בזה הגענו למשנה בזין עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. החלקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו שאם גוי נותן תרומה או מקדיש משהו לבית הכנסת, יש לנו איזשהו חשש שאולי הוא בעצם מתכוון להקדיש לשמיים ואז זה הקדש, לכן צריך לברר איתו. בחלק השני ראינו שגם מי שאמר סלע זו לצדקה, הוא מותר לשנות ולהשתמש למשהו אחר, והוא יהיה חייב אחרי זה להביא לצדקה כסף, ולגבי זה אמרנו שזה בין לעצמו בין לאחרים, בין אם הוא אמר סלע זו עליי ובין אם הוא אמר רק סלע זו, אבל הגבלנו את זה שזה עד שזה יגיע לגבי הצדקה. אחרי זה כבר אסור לשנות, ולגבי מתנה לבית הכנסת, ראינו שבית הכנסת לא יכול לשנות לצורך רשות, אבל כן יכול לשנות לצורך מצווה, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על גוסס ויוצא להרג, חילקנו את זה לשלושה סעיפים, הסעיף הראשון הוא זה שקשור אלינו, אמרנו שהם שניהם לא נדרים כי אין להם שווי, לגבי נערכים אז גוסס לא נערך, כמו שכתוב והעמידו לפני הכהן, לגבי יוצא להרג זה מחלוקת, תנקמה אומר שהוא לא נערך, הוא לומד את זה מכל חרם אשר יחורם לא ייפדה וכו', רבי חנינא בן עקביא אומר שהוא נערך, ומהפסוק הוא לומד שמי שחייב מיתת ביתין לא יכול להביא כופר נפש במקום, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני עברנו לנושא אחר, וזה האם היורשים של מזיק צריכים לשלם מהנכסים שהם ירשו לניזק, לפי תנא קמא ורבי חנינא בן עקביא. הם לא צריכים, לפי רבי יוסי הם צריכים, וראינו שני הסברים למחלוקת. הסבר אחד זה שנזק זה כמו מיל ועל פה, והמחלוקת היא האם גובים מהיורשים במיל ועל פה. הסבר שני זה שכולם מסכימים שלא גובים מהיורשים במיל ועל פה, והמחלוקת היא האם זה נחשב מיל ועל פה. לתנא קמא כן, ולכן לא גובים. לרבי יוסי זה נחשב מיל ובכתב, כי הרי התורה כתבה לשלם על נזקים, ולכן הם כן משלמים. הקשנו מברייתא ששם גם כתוב שהיורשים משלמים וזה קשה על תנא קמא, ותרצנו שם מדובר שעשו ביתין על שפת הבור רגע לפני שהוא מת וחייבו אותו בביתין ולכן הוא משלם, זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי, ממש בדרך אגב, מי שיוצא להרג ויש לו גם עוד חטא שעליו הוא חייב חטאת, אז אם הוא כבר הפריש ושחטו ורק נשאר לזרוק את הדם, אז זורקים את הדם ואז מוצאים אותו להורג, זה לא עינוי דין, זה לוקח כמה שניות. לעומת זאת, אם עוד לא שחטו ובטח אם עוד לא הפריש, אז זה כבר עינוי דין ולא עושים את זה, אלא מוצאים אותו להורג, כל טוב.